השכר הגדול עבור הניסיונות הקטנים בחיי היום יום, שיעור 214, והסיפור ההיסטורי של הגר צדק מווילנה, אברהם בן אברהם.
עזרס, מנחם ציון ובויני ירושלים, שיעור 214, ריש יוד דלת. סוף פרק דלת בשער הביטחון. עמוד שין צדיק א', חלק השבי, אומר לנו רבינו, רבינו בחי בן יוסף, זכות פגולנו, ומי שבוחר במובס, אבוי דה סבוירי, מן החיים בהמרויסוי, פירוש, יהודי שזוכה לבחור במובס, למות, אבל כיהודי, אבוי דה סבוירי, הוא עשה רצון השם, תמורת זה ממול זה, אם לא זה, אז חיים באמרו ישראל. או שיש לו ברירה לשער לחיות, אבל הוא יהיה ממרה. זאת אומרת, הוא יחיה, אבל נגד רצון השם. יהודי שזוכה להזדמנות כזו, אז אנחנו מדלגים עכשיו כמה מילים, נתמקד בזה, ראוי הוא לחסד הבוי ראוי ונוי אמוי למבוא. כמובן שהוא יהודי שברור, אומר הרבי סלבוביץ, שהוא יזכה לחסד של הבוי ראוי ונוי אמוי למבוא. זה משהו טוב שהשם יתחסד איתו לפני משור הסדים, ניתן לו חסד ושכר מיוחד. מור הפרשה שוטפנתו לריח או כמו שמסיים כאן. אז אפשר ללמוד את הקטע הזה כמו שלמדנו עכשיו, ממש למות כיהודי טוב מאשר לחיות במטור. נגד רצון השם. וזה דבר ששמענו בהיסטוריה ממתן תוירו במשך חז"ל הקדושים, בתנ"ך, כל השנים, בכל המלחמות, ידוע שיהודים אפילו הכי פשוטים מסרו את נפשם ורצו ללכת לקידוש השם ולא לכפור חס ושלום בשם. הם היו אנשים פשוטים, בסוף התברר שזה לא כל כך פשוט. כמובן זה הפירוש על המילים האלו. אבל הרבה הרבה צדיקים אמרו, אי אפשר להגיד אפילו שם ששמעו את זה כל כך וקוראים מכל כך הרבה צדיקים מכל הדורות, מכל החוגים, שהרבה יותר קשה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם. למות על קידוש השם זה חד פעמי, יהודי מקבל כוחות והולך על קידוש השם, זהו, מסר את נפשו. אבל לחיות מדי יום ביומו על קידוש השם, זה הרבה יותר קשה, כי אז היצר לוחם. כאן מתאים להשתמש עם הלשון הטהור של הרמב"ן בשער הגמול פרק א'. בכל בית כנסת שיש פיר רמב"ן על כל השס, אז אחרי הגמרא האחרונה שם כמה דפים, זה נקרא שער הגמול. מיד בהתחלה הוא כותב כך: וכן זה שאמרו חכמים זיכרונם לברכה לחיים ולמיסה, לחיות ולמות, אינם בימים בלבד. כמובן, מי שגומר את החיים שלו, אז זה כן, אבל הרבה פעמים כתוב בחז"ל, מי בחיים, מי במובס, כל העניין הזה לחיים ולא למובס, אומר, זה לא נקרא בימים, אלא, אומר הרמב״ם, כל העונשים שבעולם הזה, נגעים ועוני וכיות כבוהם, כל סוגי הכאבים, בגוף, בנפש, עניות, חובות, כל הפקקים, כל הצרות, כל המחאובים, כל המשברים, כל דבר שנעשה לבן אדם שזה נגד רצונו ועכשיו לא נוח לו, כל הדברים במשך החיים, כולם כינו את חז"ל על ידי גמור נדורים סמך בית עומת בית בשם מיסה. זה נקרא למות. מה הפירוש למות? הרב חי. מתכוונים לומר שעכשיו נלקח ממנו משהו מהחיים שלו. הוא העמיד את עצמו. משהו לא נוח לו, אז חסר לו מחלק החיים שלו. וההפך, זה טוב, כינוי השכר והגמול הטוב, כל הדברים שזה נוח, עכשיו טוב לו, שבע, היה לו אוכל טוב, הולך לנוח, עכשיו אין לו חובות, אין לו צרות, הכל בסדר, בחורף, בחוץ קר, בבית של פעם, אם בחוץ חם עכשיו, בבית שלו קר, הכל בסדר, מתנהל, יש עכשיו כמה שעות שהכל בסדר. הולך לא טוב עכשיו, שכר גמול טוב. אומר הרמב״ם, זה נקרא לשון פעים. וחיים ומובס, זה נקרא, זה הוא רוצה לתרגם את זה. כך אומר הרמב״ם. רוצים להשתמש עם הרמב״ן הזה, להלביש את זה ולחבר עם מה שלמדנו כאן היום, בחוות הלובריס. יהודי שבוחר, כמו שהרב אומר כאן, הוא משבח במוות, בעבודת הבורא, הוא רוצה, הוא מעדיף למות עכשיו, אבל כיהודי בעבודת הבורא, לא כמו שלמדנו מקודם, שזה ברור שהוא מקדיש השם. מתכוונים בעבודת השם היומיומית, במשך היום יש הרבה הרבה ניסיונות, שזה הוא צריך לעשות משהו, איזה מצווה, להדר בכל מיני מצוות, בכל פרט ופרט שיהודי בוחר בדבר טוב, והוא מקיים ומעדר לעשות מצווה יותר בהידור, וזה יותר קשה, אפילו במקצת, באפשרותו להקל קצת, להוריד כמה קשיים מהמצווה הזו, ובכל זאת הוא מתאמץ ומהדר במצווה, ועל ידי זה יהיה לו הרבה יותר מחוץ, זאת אומרת, אם הוא לא יעדר את זה, יהיה לו הרבה יותר מה. בכל זאת, ברוך השם, יש רבבות רבבות יהודים מדי יום ביומו שמתאמצים למצוות, כי הוא רוצה לעשות יותר נחת רוח לשם יתברך. לפי הרמב״ם, זה הפירוש כאן שהוא מת עכשיו עבודת הבוירס. הפירוש הוא הוריד מהנוחות של החיים שלו, לפעמים זה יותר כשהוא מתאמץ, וזה נקרא שהוא כבר נכנס למסלול מהילדים המובחרים שהוא ראוי לחסד הבוירוילוב בנוי אפילו מבור. זה ברור. כמו שהוא בוחר במוות בעבודת השם, מן החיים באמרו ישראל, כאן צריכים להיזהר. לא מתכוונים כאן חז ושלום להגיד שיהודי שהוא עושה לעצמו יותר קל את המצווה, חז ושלום הוא לא נקרא המרויסוי, הוא לא ממרה. זה לא דיברנו. לא נדבר כאן על הצד השלילי. רוצים לעודד על הצד החיובי. בכל זאת שיהודי מתאמץ לדבר מצווה, שהוא רוצה לעשות יותר נחת רוח לבוא יתברך, נקרא שהוא מת את עצמו בפרט הזה. ועל זה הוא כבר ראוי חסד הבורא עליו בנוי המועיל למבוא, כדברי רבינו כאן, שרק הבורא יתברך יודע את הצפות והנסתרות, וזה הפירוש של הפוסק, כמו רב טופרה שוטו פנטו לרייכו. אפשר אלפי אלפי דוגמאות לכל יהודי, דוגמאות למיניהם, כל אחד יכול להסביר לעצמו. ובכל זאת, אם כבר מדברים, אז אולי נגיד עכשיו דוגמה אחת, שתיים, שזה מדי יום ביומו. כמובן יש ניסיונות שזה תלוי בתאריך, אם זה בשבת או בחגים, בתשרי או בניסן, יש כל מיני מצוות שרוצים להתאמץ ולהדר יותר. נו, נכון, אבל יש בכל זאת הלכות ומצוות שזה מדי יום ביומו, וכאן רוצים לעודד שיהודי מתאמץ, ובכל זאת הוא יכול להקל לעצמו, והוא מתאמץ יותר, אז החוי בסלבו בו יחד עם הרמב״ם, מרטף אותו ואומר, אתה יודע שבמצווה הזו שקיימת, זכית לטוב נוי המועילון בבוא שכר מיוחד, אף אחד לא יכול להבין את זה, מור עבדו בך שצפנת לרייכו. ניתן דוגמה, באור החיים בשולחן ערוך, אילכס ברוכויס, שימן נון ווב, סיף ארף, אומר הרמו, יש לעמוד כשעונים קדיש, וכל דבר שבקדושה, יש עניין לעמוד, הלכה מפורשת, בסדר, אז כולם יודעים שבתפילה 18 בעמידה עומדים בקדושה, עומדים. אז מגיע אותו שולחון אורוך, אילס קריאק, ספר תוירו, סימן קוף ממבוא, ואומר משהו זה מאוד נעים ללמוד את זה. סימן קוף ממבוא, אין צריך לעמוד מעומד בעת שקוראים בתורה. כל כך נעים ללמוד את זה. מצד הלכה לא צריכים לעמוד כשקוראים בקריאת התורה. אומר הרמו, ויש מחמירים ועומדים, וכן עשה מהרם, כך כתוב. נו, מחמירים ועומדים, אבל זה לא מצד הלכה. אומר המשנה ברורה כאן, שהבח מביא שגם המהרם מודה שמן הדין מותר לשבת. אלא הוא אומר שיש, יהיה שכר מיוחד כמובן למהדרין שעומד, מפני שצריך האדם להעלות בדעתו כששומע קריאת התורה מפי הבעל קורא, כמו שהוא קיבל אותה עכשיו מהר סיני, ובהר סיני כולם עמדו, או נויכי או עמד בין השם וביניכם. אז הוא כותב בפורש המשנבור, מי שהוא איש חלש, קשה לו לעמוד, ואם הוא ישב, יהיה לו ירד יישוב הדעת, לכוון מה שהבעל קורא קורא כאן, יש לו להשבת. מי מדבר עכשיו, נפרדנו מפרשת מטריס מסי, קריאת התורה הכי, הכי גדול במשך השנה, 9 עמודים, נו, אז כמובן יש אנשים שעמדו, אבל מי שיושב, בסדר גמור, כתוב מפורש, שלא צריכים לעמוד, לא לשבת. אבל סעיף קוטן אחד לפני, כתוב בסעיף קוטן יודחס, בסימן קוף מבוא, כאון שאפשר לשבת בקריאת התורה. אומר המשנה ברורה, אמירת ברוך הוא את השם המבוירו, וכשעונים ברוך השם המבוירוך לא ילום בועד, לכולי אלמה צריכים לעמוד, והוא דבר שבקדושה. צריכים לעמוד, כי ברוך השם המבוירוך זה כמו קדושה, כמו 18, צריכים לעמוד, דבר שבקדושה. נו, מסתכלים בבית כנסת, נכון שיש אנשים שעומדים מהתחלה עד הסוף, יש אנשים שיושבים מהתחלה עד הסוף, ובכל זאת יש אנשים שמקיימים את ההלכה בהידור ועומדים לכמה שניות לברוך את השם המבורך, כי למדו את הסעיף הזה ומקיימים את זה. כולם מודים שלשבת רצוף זה הרבה יותר נוח. או בשני וחמישי או בשבת במנחה, שזה משהו קצר, לעמוד ולשבת ולעמוד ולשבת, כל ידי ישראל, עדיף כבר לעמוד כל הזמן. ובכל זאת יש אנשים, נוח להם לשבת, וברוך השם המבורך עומדים, עונים ברוך השם המבורך ללובד, ומתייבים אחר כך. מה הוא עשה כאן? זה האוי בסלבובי שלמדנו היום. הוא בחר במובת בעבוד את הבוירה. זאת אומרת, הוא הוריד מהנוחות שלו, חז ושלום, לא אומרים כאן המויסוי שהוא אומרה, מי שלא עושה את זה, יצא לדון אותו לקחות, קשה לו, בסדר. אבל בכל זאת, הצד החיובי, מי שכן עומד, הוא מקיים את ההלוכה, אז הוא עכשיו חותך חלק מהחיים שלו, מהנוחות, מלשבת, ובכל זאת עכשיו הוא התעורר והוא קם, וכך הוא עושה בשבת, אם זה 8 פעמים, שני וחמישי ועוד זה 3 פעמים,
ועל כל פעם הוא יקבל שכר, ויחריזו עליו שהוא מהילדים, שהוא יקבל שכר מהמועיל המבוא. למה? כי הוא הוריד משהו מהנוחות, מהחיים שלו, והוא הידר במצווה, והוא קם לכבוד הבוירי זבוח, לקיים את ההלכה. אז תפסנו כאן דוגמה של הלכה קטנה ופשוטה, שזה לא פעם ב-28 שנה כמו הברכת החמה, ולא פעם בחודש כמו קידוש לבנה, אלא לעתים קרובות כמה פעמים בשבוע. עוד דוגמה, דוגמה אחת קטנה וזהו. בהלכת תפילה, אם כבר מדברים מהתפילה ולעמוד, אז כתוב בסימן קוף בייז, סעיף ד', אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך 4 אמות, ודווקא לפניהם. יהודי שעומד בתפילת עמידה, 18, אסור לעבור בתוך 4 אמות לפניהם. אחר כך הוא ממשיך, סעיף ה', אם השלים תפילתו, יהודי כבר גומר את הכמה דקות, הוא גמר להתפלל, אלוהיקאי נצוי לשויני, וכבר אומר יהיו לרוצים. נו, הוא מסתובב, והוא רואה אדם אחר מתפלל אחריו. אומר המחבר בשולחנו, אסור לפסוע 3 פסיעות עד שיגמור מי שאחריו את תפילתו. אסור לו לגמור את 18. תעמוד בבקשה, לעמוד דום. למה? אם הוא יעשה או יעשה שולוים, אז הוא עובר כנגד המתפלל. המשנבור אומר כמובן שזה מדובר בתוך 4 אמות, או בפסיעות שיבוא, שיעשה, שיפסה לאחוריו, הוא יבוא לתוך 4 אמות של המתפלל. עכשיו, המחבר יצא מגדרו, וכמעט לא רואים את זה. ממש. כמה פעמים הוא כותב המשפט הבא, וצריך לדקדק בזה. וואה. זה לא איזה עניין שכן או לא, אם עשית את זה, אתה אדם יפה, אדם תקבל סוכריה, ואם לא, אז לא קרה שום דבר. אומר המחבר, וצורך לדקדק בזה, עד כדי כך אפילו, אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריו, מאחר שכבר התחיל. איזה ניסיון השם נתן לנו על ידי ההלכה הזו. יהודי יכול לקיים את זה 3 פעמים ביום, בשבת וחג 4 פעמים ביום, יום הכיפורים 5 פעמים ביום, אחרי כל תפילה לפעמים זה כל יום ביום. רוצים לעשות אוי ששלם עם רוימוב, לגמור את התפילת 18, ואחר כך להתרווח בנוח, לפתוח את הרגליים או לשבת, ויהודי, אתה מסתכל עליו, מסובב את ראשו, עכשיו הוא בדיוק הוא מתחיל תפילת 18, עכשיו הוא נכנס לבית הכנסת, יכול להיות אפילו בחור צעיר שהיום הבא מצווה שלו, רק הוא נכנס ועומד מאחוריך. נו, יהודי שרוצה לקיים את ההלוכה, והוא יודע ששיביסי השם לנגד סומד השם מסתכל עליו, והוא לומד גם את שער הביטוחן, אז הוא יודע שעכשיו הבורא מנסה אותו. זה לא מקרה, לא שהוא מתמלא בטענות כרימון, האיש הזה, החצוף הזה, איך הוא לא מתבייש, הוא עכשיו עומד כאן אחוריי ואני לא יכול לפסוע ולגמור את השמיני עשרה ואני לא יוכל לשבת. חס ושלום, יהודי שלומד שער הביטחון מסתכל אחרת לגמרי על הסיפור הזה. הוא מרגיש באמת שהשם יתברך עכשיו אישית מנסה אותו, ומכל הבית כנסת הוא אמר לבחור צ'יקל הזה, בבקשה, תמוד תפילת 18 בדיוק אחורי היהודי הטוב הזה, וננסה אותו אם השם יתברך הוא גם אבא שלך עכשיו, או רק אבא שלך מקודם כשביקשת ממנו פרנסה. אותו ריבונו של עולם שהוא אומר לתקוע בשופר ולאכול מצות, אז הוא אמר גם כן, המחוקק החוקים על ידי הלוכה בהלכת תפילה, סימן קוף בית, בבקשה לעצור, לעמוד, כן, קשה לי לעמוד ברגליים סגורות, והוא רוצה לקיים את מצוות השם, והוא לא מתמלא בכעס ובזעם על זה שעומד מאחוריי. הוא ימתין, לפעמים עומדים ועומדים, ומסתכלים במשנה ברורה, הוא מוסיף עוד קצת סוכר, כמה תבלינים, ואומר אפילו אם האחרון מעריך בתפילתו, זה לא סתם 18 של איזה אחד שהוא מתפלל תוך כמה דקות, הוא מתפלל עם כוונה, על חשבון הזולת, הוא לא לקח את זה בחשבון, הוא לא חשב על זה, דנים אותו לקצחות, והוא מעריך 8, 9, ו-10 דקות. ויהודי שעומד בניסיון, עומד כפשוטו, הוא עומד בניסיונו, והוא ממתין, והוא לא סומך על עצמו, על השולחן, כי כתוב, אם סומכים על הסטנדר או על השולחן, ואם מזיזים את השולחן, אז יכול להיות שהוא ייפול, אז זה נקרא כמו שהוא יושב. לא, אז הוא עומד דום, הוא חייל נאמן לשם יתברך, והוא עומד והוא מרגיש שהוא עכשיו שמח, השם מנסה אותו אישית איזה תשומת לב, והוא עומד בניסיונו. האם הוא לא נכנס ברשימה הזו שהרב אומר לנו כאן, שמישהו בחר במוות בעבודת הבורא? מה הוא עשה כאן? הוא הוריד חלק מהחיים שלו. הרבה יותר נוח לגמור את התפילת 18 ברגליים פתוחות, להתיישב אחר כך, נוח, והוא עומד, הוא חייל נאמן, מקיים את ההלוכה. אז בטח רבינו בחי בן יוסף ימליץ עליו, והוא יגיד, למד את השולחן ערוך, למד את החוי בסלב הרויס, ידעת שהשם מנסה אותך, יבוא יום אחד שתהנה מזה, נויה מועילה מבור. בבית כנסת של החזון איש, כך מספרים, היו שם מתפללים יותר ארוך, והיה יהודי שפעם העריך בתפילתו, והוא לא שם לב שהחזון איש בכלל עכשיו לא יכול לזוז, לא ימינה ולא שמאלה, כי הוא לא רוצה לעבור כנגד המתפללים, כמו שלמדנו כאן עכשיו. אז אחד זה כאב לו קצת, אחרי התפילה הוא שאל את החזון איש, למה הוא כל כך מחמיר בהלכה הזו, בכל זאת הוא אדם חלש? החזון איש ענה בקצרה, זה דין דגימורת, כך הוא אמר. מסכת ברוכס, דף חופזיין עמד א', למטה כתוב, אומר רבי ישוע בן לוי, אסור לעבור כנגד המתפללים. דינת דגימורה, הם פשרות, הוא ימתין. הוא ידע, הוא גם למד חבס על הרוביס, הוא למד את הכל, והוא ידע שהשם יתברך מנסה אותו. אנחנו מאמינים שהיום טוב שימפי א', החזון איש הקדוש לא מתחרט על זה, על כל פעם שהוא עמד והוא קיים את ההלכה. ודאי בוודאי, החזון איש, וכל אלה שמקיימים ההלכה. לקחנו קצת דוגמה שזה מדי יום ביומו, אבל לכל אחד יש אלפי דוגמאות שמתאמצים באיזה הלכה מסוימת, באיזה דבר מצווה, אז זה נקרא שהוא מוריד מהחיים שלו, וזה הוא על זה הוא יקבל שכר מיוחד, נויה מועילה מבוא. אבל כמו שלמדנו מקודם מילים מה שכתוב בחיי בסל הרובס, אז מי שבחר במוות כדי לקיים את רצון השם, כאן הגיע הזמן לספר את הסיפור הידוע של הגר צדק אברהם בן אברהם. למה? כי הרבה הרבה גדוי לישראל היו מספרים את זה לילדים שלהם ולתלמידים, כדי לחבב את המצוות ולראות איך שיהודי גר צדק חי באמונה טהורה, איך הוא בטח על השם ובשמחה, וידוע שהחפץ חיים, שכל דקה היה אצלו יקר ללמוד תורה. ובכל זאת, בכל חג השבועות הוא סיפר לתלמידים שלו את הסיפור, הוא אמר שצריכים להתאמץ וללמוד את הסיפור, לא לקרוא ולשמוע. למה? כי יש כל כך הרבה לימודים וזה מחזק את כל יהודי, מה יכול להיות איזה יהודי חזק על ידי גר צדק. אז כאן זה מתאים, ובכיוון שיש כאן הרבה הרבה אמונה וביטחון, אז איפה זה מתאים אם לא בשאר הביטחון? ובמילים האלו, שיהודי בחר במוות לקיים את רצון השם, כאן זה מתאים. נשתדל לספר את זה בקצרה, רק הפרטים החשובים. כשהעיר וילנה הייתה תחת ממשלת פולין, ודרכם של הממשלה הייתה אז שהיו עוברים על הבתי ספר, ובחרו משם את התלמידים בעלי הכישרונות, שלחו אותם לפריז וכדומה, כדי שישתלמו בלימודי העולם במשך כמה שנים, אחר כך חוזרים למדינת פולין, ועל ידי זה היה להם אנשים מלומדים. זה היה המטרה שלהם. הממשלה הייתה משלמת את ההוצאות. באותה תקופה היה בין התלמידים האלו בנו של הגרף פוטוצקי, שהוא היה הגר צדק המפורסם. וכשגמר את לימודיו בבית הספר, היה לו ראש טוב, בעל כישרון מיוחד, נסע עם עוד חבר לפריז, לצרפת, להתלמד שם את לימודיהם. פעם יצא הגר צדק מחוץ לעיר פריז, לחפש ככה להסתובב, שמע ממקום רחוק מאוד קול דממה דקה. הקול הזה נגע בכל נימי לבבו, הוא לא ידע מהו הקול הזה היפה והעדין. הלך אחרי הקול, מתקדם, עד שהגיע. מצא יהודי אחד מהצדיקים הנסתרים שישב שם מחוץ לעיר, וממנו נשמע הקול היפה הזה. הגוי, הוא עוד היה גוי כמובן, הוא לא ידע מהו הקול הזה, הוא המתין בלעת לעת, והיהודי לא ראה ולא הרגיש שאחד הגיע אצלו, עד שהיהודי ראה אותו כבר. שאל אותו, מה זה הדבר המיוחד הזה שאני שומע איזה ניגון יפה? מה זה? היהודי עונה לו את האמת. עכשיו יום שישי, ואנחנו נוהגים בערב שבת קודש לומר מגילת שיר השירים אשר לשלמה. בטוב טעם בודז, בניגון הידוע, שיר השירים אשר לשלמה. הגוי לא יודע מה זה שיר השירים, אמנם יש לו ראש טוב בעל כישרון, אבל הוא רוצה להבין. אפשר לקבל הסבר? היהודי מסביר לו. שיר השירים יש שם רמזים, יציאת מצרים, כל הדברים הידועים, והוא מסביר לו מה שהיה במצרים. הוא ידע קצת את ההיסטוריה של היהודים, אבל הוא מסביר לו שהיו ניסים גדולים במצרים, והשם עשה דברים מפורסמים. נכון שהיו חרטומי מצרים שגם כן עשו אותות ומופתים, אבל יש הבדל גדול בין מוישה רבינו וארן הכהן, שהם עשו את האויסס ומויפסים בשליחותו של הקדוש ברוך הוא. אחר כך החרטומי מצרים היו צריכים להודות אצבע אלוהיקים היא. נתנו להבין את האמת שכל מה שחרטומים עשו במצרים היה אחיזת עיניים, הכל מעשי שקר. כך הסביר לו עוד ועוד ועוד ועוד, עד מקס חוירויס, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה אדם נבון, אתה נראה לי. נראה לך שאדם יכול לעשות דבר כזה שבכל בית במצרים הגדול ימות באותו רגע? תבין שזה מאיס השם או איס הזויס. הקדוש ברוך עשה את זה. כך הוא הסביר לו והתיישב על ליבו, והגוי הזה היה בעל כישרון, הוא רצה לדעת עוד, יש לו הרבה שאלות, אבל מתקרב כניסת השבת, אז קבעו להיפגש בהזדמנות אחרת. הוא הכין הרבה שאלות, הוא ידע תנ"ך, אז הוא ישאל אותו הרבה, וכך היהודי הסביר לו, למד אותו עוד ועוד, והמשיך להיות שם כמה שנים בפריז. והוא כבר יודע הרבה מהיהדות. אחר כך כשראו הגויים שיש לו ראש מיוחד במינו, רצו לעשות לו משהו ענק, גדול, אצל הגויים, שלחו אותו לרוים, לרומא. והוא היה נזר שאף אחד לא ידע את כל מה שהוא חוקר על היהדות, על עם ישראל. שם במדינת רוים היה לו קשר עם עוד יהודי אחד. כמובן בכל מקום נמצאים יהודים כאלה שמוכנים ללמוד עם אנשים שלא יודעים. שאל אותו הרבה שאלות, כל מה שהוא שאל קיבל תשובה. והעיקר השאלות הוא שאל, אז אם כך זה קהל ישראל, למה בכל ההיסטוריה הכלל ישראל מושפלים בגלות? היהודי הסביר לו פשוט מאוד, ידוע לך כשזורעים גרעינים, אז זה לא יכול לצמוח עד שיתבטא לגמרי בתוך האפר. אותו דבר כלל ישראל, כל כך מושפלים בגלות, על ידי זה יזכו לצמוח ולהתגדל בגאולה בעזרת השם, יבוא יום. הוא גמר לברר לדעת כל העניינים שהוא רצה לברר כשהיה ברומא. האבא שלו, הגרף פוטוצקי, היה שולח לו הרבה הרבה כסף. כמובן הוא לא צריך שהממשלה ישלמו את זה, היה לו כסף ברווח. וכך הוא נקשר עם יהודי כזה, שאחד מהצדיקים הנסתרים, כך רצו מן השמיים, כך גלגלו את זה. ועד שהוא החליט שהוא מתגייר, בתוך לילה אחד ארז את החבילות שלו, ויברח הגוי הזה, הוא רוצה להתגייר. היה חוק שמי שמתגייר צריכים לשרוף אותו. נודע לו שיש מדינה אחת, מדינת הולנד. שם יכולים להתגייר והכל בסדר. ברח לשם, להולנד, והתגייר. שכר לו יהודי אחד, יש לו מספיק כסף שילמד איתו, והוא רוצה לדעת את כל ההלכות שבתורה, כמו יהודי רגיל. אבל הוא לקח את זה ברצינות, הוא הסתיר את עצמו שלא יכירוהו, וחיפשו אותו על כל העולם, לא מצאו אותו. כך הוא היה בהולנד כמה שנים, והוא נהיה בן עלייה, יהודי מיוחד במינו, ממש צדיק גודל. היה לו חשבונות אחר כך, הוא עזב את הולנד, והוא חזר לוילנה. כך סובבו מן השמיים, הרי וילנה זה היה המקור שלו, וסמוך לעיר וילנה ישב בבית הכנסת אחת, ושם ישב ולמד כל היממה בבית הכנסת, וכדרכם שאלה ילדים, כל השנים היו ככה, היו ילדים שובבים שהשתוללו, ראו אדם חדש בבית הכנסת, היו פוגעים בו בלא סיבה כסדר של ילדים כאלו, עוד פעם ועוד פעם, הפריעו אותו מלימודיו, והוא הלך שהוא אין לו משפחה, הוא יושב לבד, אז אנשים משם לא גילו את הסוד מזה. אחד הילדים פגע בו באופן גדול. ממש הוא ירד לחייו, לא נתן לו מנוחה. הגר צדק כבר לא יכול לסבול ממנו, נפלט מפיו בהשגחה איזה דיבור חריף לילד ההוא. הילד נזדעזע מה שהוא שמע ממנו, הלך וסיפר את זה הלשין לאבא שלו. אבא של הילד כמובן, הוא לא היה מהבעלי מידות בלשון נקייה, איש פשוט, והוא רצה לנקום בו, הוא הלשין על הגר צדק אצל הממשלה, כדי לנקום מה שהוא אמר דיבור החריף על הבן שלו. הממשלה מיד באו, אסרו אותו בבית הסוהר, וכולם יודעים שעל פי חוק צריכים לשרוף אותו. אבל לממשלה לא יתאים דבר זה, זה לא כבוד בשבילם. ההפך, בושה גדולה. הוא היורש של העשיר הגדול המיליונר גרף פוטוצקי. וזה ממש בושה גדולה שהבן שלו עזב את הנצרות ונהיה יהודי. זה פשוט בושה לשרוף אותו. אז הם רצו לשכנע אותו, פשוט שיגיד את המילה טעיתי, הוא יצילו את המצב שלהם, הוא יישאר לחיות, וזהו ירד מהפרק כל הסיפור, ההפך, זה כבוד בשבילהם. ביקשו כל העצות להשפיע עליו שהוא יחזור בו, לקחו אנשים מומחים לדבר איתו, בינתיים זה לא הולך. הביאו את הרכוש של אבא שלו, של הגרף פוטוצקי, הרי הוא היורש, והראו לו, שמע, אתה רואה את כל זה? אתה יכול להיות עכשיו מיליונר הכי גדול במדינה, כדאי לך, או כאן, או בשריפה. נו, אז בטח, אתה איש נבון, לא חבל עליך? כל זה היה נחשב אצלו לצחוק. הוא צחק פשוט מכל זה. זה שהוא הכיר ביהדות, זה הייתה כל כך חזקה, הדבר הזה, עד שהוא חשב עליהם, הם חברה של שויטים, שטויות והבלים, רוצים להחליף את הדבר הכי יקר, את היהדות, בעד הכסף, שכל המיליונים זה נחשב פרוטות נחושת. המיליונים ממול היהדות, זה נקרא פרוטות נחושת לגבי זה. והוא לא מסכים.
כמובן הוא צוחק מהם, וזהו זה. הם לא נעצרו בזה, שלחו אצלו בבית הסוהר אנשים המומחים הגדולים ביותר לשכנע אותו ולדבר על ליבו. המוצלחים הכי גדולים שלחו אצלו לשכנע אותו, ולא הולך. עד שהחליטו, יביאו את אמא שלו בבית הסוהר. אמא זה אמא, והיא תדבר עם רגש. האמא נכנסה לבית הסוהר, והסבירה לו, נכון, יהודים הם הנרדפים, הם גדולים מאוד, אבל בסדר. אבל אתה לא צריך את זה, בשביל מה? אז הוא התחיל להתפקח איתה, היא אומרת לו, אחר כך, הרי לא נולדת יהודי בכלל, אז מה אתה צריך את זה? אז אף עד בשם חשובים, בסדר, אני מבין אותך. היא יודעת שהולכים לשרוף אותו, היא רצתה למנוע זאת, אז היא טענה לו כל הטענות. אחרי שהוא כבר היה כמה שנים במדינת הולנד, גם מלפני שהגיע למדינת הולנד הוא כבר ידע לו כל כך הרבה ידיעות היה לו, אז הוא הסביר לאמא שלו שיש ספר בית אלוקים של המבית, המבית זה היה מחברי קדישה של שערי הקדוש. אז ידוע אז יש תשובה מפורסמת, לא יודעים בדיוק אם הוא ענה את זה מהמבית או שהוא לבד למד את זה. אז הוא אומר, אמא, את יודעת שכשהקדוש ברוך הוא רצה לתת את כל התורה לכל העולם, בהתחלה הוא הסתובב אצל הגויים, וכל אומה אמרו, לא צריכים, מה כתוב שם, לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך, לא רצו את זה, דחו אותם. אז הוא שואל שאלה לאמא שלו, איך יכול להיות שמכל הגויים לא היה אפילו אחד שרוצה את התורה? איך יכול להיות? אז הוא מסביר לאמא שלו, כתוב בגמרא, בזוהר דף ט' עמוד א', 6,000 שנה זה העולם. 2,000 בהתחלה, 2,000 בהתחלה זה נקרא תוהו. בלי תורה. אחר כך 2,000, 2,000 זה ימות, זה השנים של התורה. אחר כך 2,000 האחרונים, שאנחנו עומדים עכשיו בסוף 2,000 האחרונים, זה נקרא ימות המשיח. נו, אז חיפו. בבית אלפים שנת תוף מנחס, קיבלו כלל ישראל את התורה, ולא כולם היו ראויים לקבל את התורה. לא כולם היו בתכלית השלמות. היו אנשים שהיה להם טענות שונות, לא רצו לקבל את התורה. לא רוצים. אבל לא התייחסו עליהם, הלכו לפי הרוב. רוב היו כבר מוכנים ומזומנים לקבל את התורה, בסדר. עכשיו, כשאצל הגויים היו, כולם לא רצו את זה, אבל היו כמה גויים שכן רצו. היה מאוד מעניין להם. אבל הם בכל זאת נשארו גויים, אז הם לא קיבלו את התורה. אז אני מספר לך עכשיו, אמא שמעי טוב, כך אומר לה. וכמו שהיו בודדים יהודים שלא רצו את התורה, אותם הבודדים מהגויים שכן רצו, אז כתוב שהם התגיירו אחר כך. וזה מבוסס על הפסוק בירמיה של צדוק הדין. גדוי לו עיצו ורע, אבל ליליו, אשר עיני חופק וחוי, על כל דרכי בני אדום, בוסס לאיש כדרוכו, וחיפי מעל עולו. רק הקדוש מנהל החשבון על הדברים האלה, הוא מסבב שאותם אנשים שרצו לקבל מהגויים את התורה, אלא היו גויים ורצו לקבל את התורה מהקדוש ברוך הוא, הם התגיירו במשך הדורות. חשבו שזה רק השם. הנשמות שלהם לא הולך לאיבוד. ואני אחד מהם, זהו זה. כך הוא מסביר לאמא שלו, והתגיירתי. האמא שומעת, בסדר, אני מבינה אותך, בסדר, אבל בכל זאת, אתה שיר את זה לילדים שלך, שהם התגיירו, ואתה תחיה, ותשפרו אותך. כך המשיך הוויכוח הגדול, וכמובן הוא ידע מה לענות, אז הוא אומר לה, אמא, אני רוצה להזכיר לך משהו. כשהייתי ילד קטן, היית מזהירה אותי, כשלחתי לבית הספר, לא לפגוע בילדי ישראל. היית מסבירה לי את הגדולה של כלל ישראל, עד איכן מגעת. נו, אז אם אמרת לי את זה אז, אז דעי לך שיש לך יד בזה. זכית שאני התגיירתי. טוב, היא יודעת את האמת, והיא רואה עכשיו שהיא לא יכולה להתנגד. כל אופן, כל הוויכוחים ששלחו לא משכנעים אותו, והוא יהודי חזק עם אמונה וביטחון, ברור בדעתו. הממשלה ראתה שלא יכולים לעשות איתו כלום, השופטים פסקו שצריכים לשרוף אותו, ונקבע היום ליום השני של חג השבועות. וידוע שהיום השני של חג השבועות שנת תוף קופטס, אז זה היה, והוא זכה לעלות על קידוש השם. אבל לפני זה, אז היו עוד כמה שכנועים, והם אמרו, בטח הגר צדק הזה, הוא יראה את האש שמוכן לו, והוא ממול יראה את המיליונים הכסף, אז בטח הוא לא יחזיק מעמד. אבל כשהוא, במקום ליפול על הרצפה ולהיבהל מהאש, אז לפני זה הוא זכה לספר להם סיפור, אומר להם, אתם מתפלאים איך אני כל כך שמח, אני אספר לכם סיפור קצר. היה פעם רוכל שמוכר כפתורים, מסריקות, כל מיני דברים קטנים. נו, הסתובב, זה הפרנסה שלו, פעם הוא הגיע ליריד, ביריד שמוכרים דברים גדולים מאוד, הגיע שם פריט, הוא צריך, הוא עשיר גדול, הוא מוכר שם את הדברים הגדולים הענקים, השדות והיירות שהוא צריך למכור, פתאום הוא רואה איזה רוכל, מוכר דברים קטנים ושטויות, אז הפריץ, הוא מתבייש עם זה, אז הוא נתן לו גערה, והוא נתן לו סטירה גם כן, הוא אומר לו, משוגע, מה אתה מסתובב, מה אתה מבייש אותנו? תלק מכאן. מהסטירה, אז הוא נפל מלמעלה, עד המדרון למטה, הוא התגלגל, ואין שם אף אחד. כשהוא שוכב על הרצפה, הוא התחיל לגרד, הוא מצא מטבע של זהב, מגרד עוד קצת, מחפש עוד קצת, אוצר שלם, אלפי מטבעות של זהב, התחיל לטפס, הציל את עצמו, הוא הביא שקים, הביא את זה לאכסניה שלו, ולאט לאט הוא התעשר מאוד, עד שבשנה הבאה, אז הוא כבר הגיע גם כן ליריד, כשהוא מהעשירים הגדולים, הוא כבר קונה ספינות, כפרים, עיירות, הוא גבלדיק, בנקים כבר יכול לקנות, הוא כבר נקרא עכשיו לא אוכל אלא גרף גדול. הגיע הפריץ שנתן לו סטירה לפני שנה, אז הוא רואה אותו, והוא הכיר אותו, אז הוא התבייש מאוד, תראה את העשיר הגדול הזה, אני נתתי לו סטירה לפני שנה, אז הוא בא לבקש ממנו מחילה, והוא מתנצל, למה הוא נתן לו סטירה לפני שנה? אז הוא צוחק ממנו, מחילה אתה מבקש ממני, אתה מתנצל? אני צריך להכיר לך טובה, שי, הכרת הטוב זה רק בשבילך, בזכות זה שצעקת עליי וגערת בי ונתת לסתירה והפלת אותי, אני עכשיו עומד כאן שאני אשיר פי מאה ממך. זה הסיפור שהגר צדק מספר לשופטים. הוא אומר להם, אתם מתנצלים למה שיש לכם חוק ובגלל זה אתם צריכים לשרוף אותי, זה לא מתאים לכם. אני צריך להכיר לכם טובה, בזכותכם אני נהרג עכשיו על קידוש השם. אבל האדם לא יכול לקחת את זה בעצמו. אסור לעשות את זה לבד. אסור להרוג על קדש השם. אבל אני עכשיו, אתם מחייבים אותי. אני זוכה לעלות למעלה. אם יש לי איזה זכות, אני אמליץ טוב עליכם. יש לי הכרת הטוב בשבילכם. וגם היהודי שהלשין עליי, אם יש לי זכות, אני אלמד עליו גם כן, שהוא גרם לי ללכת על קידוש השם. איזה קידוש השם היהודי הזה עושה כאן. והוא, במקום לקבל את המחילה, אז הוא עוד שמח בזה. היהודי הזה זוכה, וכתוב מפורש שהגוין מבילנה הציע לו לפני, שלח לשריפה, שהוא יכול להציל אותו על ידי שמות הקדושים. הגוין מבילנה היה אז סך הכל בגיל 29, ויכול לעשות קבלה מעשית, ועל ידי כמה שמות יעשיר אותו. הוא שמע את זה והוא צירב, הוא רוצה ללכת מתוך רצון ואהבה לקדש שם שמיים. והוא לעיני כולם בירך את ברכת קידוש השם, צעק מוישה אמת זה תירוס אמת, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אשר קידשנו במצוויתו וציוונו על קידוש השם, ובשמחה הוא קפץ והוא נצרף על קידוש השם, קידוש השם גדול היה בעולם. אחר כך הגויים מביל נשמע את זה, אז הוא אמר שלקחו הרי אפר שלו, אחר כך וקברו את זה במקום בבילנה, אז הוא אמר שהוא רוצה לזכות אחרי 120 שנה, שיתמינו אותו גם כן להיקבר ליד האפר של אגר צדק, שנקרא אברהם בן אברהם. והגויין אמר שלאחר קידוש השם שהיה במותו של אגר צדק, נחלשו כוחות אטומה מאוד, עד כדי כך ש... של מזר מנויה בחשייה מאוד בקי במנהגי הגרעה, כתוב שצריכים להקפיד לא ללכת 400 לפני מגילת עדיין בגלל החיצוינים. אמר של מזר מן שזה נקבע לא אחרי, כמובן שצריכים לקיים את זה, אבל לא צריכים לחשוב שאם אחד לא עשה את זה, כי נחלשה כבר עשית רעך והחיצוינים הקומות עצמו נחלשו כבר מיד שהוא הלך על קידוש השם אברהם בן אברהם. ידוע שחופץ חיים כתב על הגר צדק הזה, שאם 10 אנשים היו נוכחים לומר קדיש ביציאת נשמתו של הצדיק אברהם בן אברהם, היה המשיח בא מיד. יהודי אחד, רבי אלכסנדר קינדבלד, יסוד ושורש אבוידו, הוא רצה לזכות לעומן, אבל הוא יהודי, אז הוא התחפש לגוי, מסופר, והוא היה שם בן ההמון, והוא זכה לענות אמן על הברכה של קידוש השם, שיהיה מישהו שיענה אומן, גודו אלוהינו יוצא מן המבורך. נו, שומעים כזה סיפור, מאגר צדק, אז זה מאוד מתאים באמת, ההיסטוריה הזו, שזה מלא עם אמונה וביטוחן. אחר כך מספרים שבמקום ההוא שנקבר, האפר של אגר צדק, נצמח משם אילן כאין צורת אדם. לא מבינים בדיוק מה זה. כל אופן רואים כאן את הסיעתי לשמי, שהשם כך עשה, וזה היה לטובת כלל ישראל. נו, אז זה מתאים בשם הביטוח, להתחזק במונה ביטוח. עומדים עכשיו בתחילת חומש דבורים, משנה תוירו. פרשת דבורים, שבת חזוין, ידוע שיש סך הכל, במשך כל השנה, 3 פעמים, שהשבת נקרא השם המילה הראשונה של האפטוירו. שבת חזוין על שם חזוין יש היום בן המועד, שבוע הבא בעזרת השם הראשון שישי בדיניכם תנחמו נחמו, אני נקרא שבת נחמו, ועוד חודשיים בעזרת השם, שובו ישראל עד השם אלוהיך, נקרא שבת שובה. קל קודרמת שין פי היי, אומר המדרש, 10 לשונות דיברה הנבואה, אמירה, דיבור, הגודה, חידה, משל, מליצה, נבואה, מסע, התופו, חזוין. וקשה מכולן זה חזוין. אז זה חזוין, כתוב בספר אהבת יונתן של רבי נסנאי, שצבא ליאורי זבש, חזון זה ראשית תיבות חציו זעם וחציו נחמה. כמובן יש הרבה פסוקים של הוא היה השליח להגיד את הדברים לאילו היהודים שצריכים לדרך הלא נכונה, אחר כך הוא מנחם, הוא היה מנחם הכי גדול בעולם, כך כתוב בכל הנביאים. כיוון ששיעור ריש י' ד', אז היה מעניין להסתכל, יש אחד מהראשונים, קוראים לו ריד, טויס פויס ריד, ריש י' ד', השם שלו זה רבי שי דטרני, מזמן הרגי בו. הוא אומר, הנבואה קורא, נקרא חזון. למה חזון? מפני שראו בחלום, בחזון לילה. נו, אז ישעיה הנובי אומר כאילו דברים שזה תוכחה, אבל יש כאילו באמת שחלק מהתורה קוראים עם הניגון של תאירו של תשע באוב, החזון איש אומר לא, כי זה אבלס בפרסיה, כל אופן, כל תהילה כפי המנהגים. אבל באמצע כן קוראים כמה פסוקים, בהתחלה ובאמצע בסוף, הניגון הידוע של האפטיר הרגילה, רחצו יזעקו, הוסירו, גמר לליכם, מנגד עינוי, גידלו הוריה, לימדו היטב, ירשו משפוט השרוכוי, שיפטו יוסויים, ריבו אלמונו. הפסוק הבא, אומרים בקרוב, בסמי הסליחות בכל יום, לכו נו ונבוכחו, יותר השם, אם יהיו חטאיכם כשונים, כשלג ילבינו, אם ידימו חטאי לא, כצמר יהיו, אם תויבו ושמעתם, טוב אורץ תויכלו. הרד"ק אומר, פירוש מהאבא שלו, כך הוא כותב על הפסוק, אובי מוירי, יכולי לברוכו, אומר פירוש כזה, אם החטאים יהיו כשנים, שנים זה הפירוש שזה צבוע, לשון שזה אינו כל כך אדום, כי זה רק צבוע, אז יהיה הכפרה כשלג. אני אחפר לכם כמו הלבן של השלג, שהוא לבן מאוד ונקי, אבל אם יהיו בשלום אדומים, כתוילו, שזה הצבע המקורי עצמו שצובעים בו אדום, אז כצמר יהיו. הצמר הוא גם לבן, אבל אינו לבן מאוד כמו השלג. שלג זה הכי לבן. אבל הפסוק הזה מאוד מתאים ללימוד של שער הביטחון. במסכת שבת דף ביתס, יש שם הגמרא הידוע, שדורש רובה, מהי דכסיב על הפסוק הזה? לכו נו ונבוכחו יאמר השם. לכו, צריכים להגיד, בואו, אומרים ליהודי, בוא תקבל מוסר, אז אומרים לו, לכו, בואו. שאלה שנייה, יאמר השם, צריך לכתוב, אמר השם, הרי הנבואה כבר נאמרה בשם השם, מה זה יאמר לו שמעתי? כתוב בגמרא, לעשית לא בואי בתחיית בתים, יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם. תלכו לאבות שלכם, יגידו לכם תוכחה, אז יגידו כלל ישראל ריבונו של עולם, אצל מי נלך? אצל אברהם אבינו? לא רוצים ללכת. אמרת לו בפרשס לך לך, יודו ידע כי גאיר יהיה זרחו, בארץ לאלוהם ועבודום בינו היסום, ארבע מיועית שונו, ובכל זאת אמרת לו שיהיה עינוי 400 שנה, ולא ביקש רחמים עלינו. נלך אצל יצחוק, אצל יצחוק כתוב שהוא נתן ברכה לאיזוב, ועל חרבכו תחיה ואסוף יחותה, ואוי דביאו יוקס, תורידו פורקטור, הוא לא ימעל צבוריך, או אם חד ושלום לא הולכים בדרך התורה, אז נתת רשות את ברכה של יצחוק, שהגויים השתמשו עם החרב, ולא ביקש רחמים עלינו. נלך אצל יעקב, יעקב, גם כן כתבת, בפרשת ויגש כתוב, אונחי, הרדתי מכל מצרים, ואונחי על חולם תלוי, יוסף יושיט ידו על עיניו, שזה רמז לארבע גלויות, יודע בזה, שיהיה עוד גלויות, ולא ביקש רחמים עלינו. אצל מי נלך? יאמר השם, כתוב בגמרא, שכלל ישראל יגידו, אנחנו תולים את הביטחון רק בך, אנחנו מדברים, פותחים רק בך. במדרש כתוב, בילקוט שמעון ישעיה רמז שין פייטס, שהשם ידברך אמר, אתם תולים את הביטחון בי, הביטי אב השם חסד הסביבנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועיל ותליתם עצמכם בי, אתם לא רוצים מתווכים באמצע? אם יהיו חטאיכם כשונים כשלג ילבינו, זה הפירוש, זה ממש בתוכן, אז ללמוד מדען, שכל פעם כשיהודי מתחזק והוא פונה ישירות לקדוש ברוך הוא, ואז השם מדברך אומר, הועיל ואתה בטח בי, אני אחפר לך, ואני אציל אותך, ואני אעזור לך. מכאן יש מקור שכל פעם מתחזקים באמונה ובתוכן, אז השם מדברך, עוזר, עוזר ומשיע ומוגן, ויעזו ויוגן וישיע, ומי שמתחזק, אז הוא משתתף בצורסון של ישראל, מתחזק עוד ועוד, והוא פונה לקדש ברוך הוא, בטח יזכה לראות בנחמוסון של ישראל, יהי רוצה שיבונה בית המקדש ומירו ימינו, נזכה לכל הנחמות של ישעיה הנביא, בבריאות הגוף ובנפש, בשמחו רבו, אשתו בגולו בזמן קורי ונאמר.